ברשות הגאון הרב קרליץ אני אמשיך לדבר עד שהוא ינפש. תדעו נשים, מעמד כזה מכובד של גדולי ישראל שבאו כאן להשתתף, הכאב הוא עצום, הכאב הוא היום. התריחו את עצמם לבוא במיוחד מבני ברק כדי לדבר מלב אל לב. ואני רוצה לומר, נשים, לא נסתפק במה שכאן אתם שומעות, נשים צדקניות שהתאספו כאן, לא די במה שאתם שומעות. מצווה לדבר אחת לחברתה, אחת לשכנתה, בנחת, בשפה יפה. לפעמים אישה יכולה להשפיע על אישה הרבה יותר ממה ששומעים מגברים או מרבנים שמדברים. בדרכי נועם אפשר להצליח כל כך. אספר לכם סיפור. היום היה היורצייט של אחיעזר, רב חיים אויזר מווילנה. מובא בספרים שבא אצלו איזה בחור לבקש ממנו, היו צריכים להתגייס אז לצבא הרוסי, בא לבקש ממנו ברכה ברב חיים אויזר שלא יתגייס לצבא, הוא לא רוצה להתגייס. שאל אותו רב חיים אויזר, שאל אותו, התפללת שחרית? הוא השפיל את הראש, לא ענה. שאל אותו רב חיים אויזר, הנחת תפילין היום? השפיל שוב את הראש, הוא לא ענה. הבין רב חיים אויזר במי, באיזה סוג בחור מדברים. שאל אותו שאלה שלישית, האם שמרת שבת? השפיל את העיניים ולא השיב. הבין רב חיים אויזר במה מדובר פה, ואז אמר לו לאותו בחור, אני מברך אותך שבצבא הרוסי יתאכזבו ממך כמו שאני מאוכזב ממך. איזה תשובה פיקחית של גדול בישראל. בירך אותו שלא ירצו אותו בצבא, שיתאכזבו ממנו כמו שאני מאוכזב ממך שאינך שומע תורה ומצוות. הוא הוכיח אותו בצורה כל כך יפה, בצורה כל כך ברורה, ובכבוד ובטעם. הבחור הזה נשק את היד של רב חיים אויזר ויצא והלך. הלך להתגייס כמו שהיה צריך ללכת, ומיד הברכה שרתה, אמרו לו, אין לנו טעם, לא צריכים בחורים כמוך, הלך, אתה משוחרר. הבחור הזה ראה כאן נס גמור, שזה בברכתו של רב חיים אויזר, מיד התחיל להניח תפילין ולשמור שבת. אחרי שבועיים ששמר שבת ולניח תפילין, היה לו כבר כוח לגשת לרב חיים אויזר בחזרה. בא אצלו ואמר, רבי, רבי, אני כבר שומר שבת, הברכה הועילה, תרתי, גם לזה שאני משוחרר מהצבא וגם שאני מעכשיו שומר תורה ומצוות. רבותיי, אם רב חיים אויזר היה גוער בו או צועק בו, היינו מפסידים את הבחור הזה לגמרי. אבל רב חיים אויזר בחוכמתו דיבר איתו בשפה כל כך יפה וברורה, והסביר לטובתו, ולא אמר לו כלום, רק בירך אותו והשפיע עליו ממילא גם ברוחניות. בוודאי נשים זה לא דרכם להוכיח, אבל כשמדברת אחת עם חברתה, כשמדברים על השטויות של העולם הזה ועל הכביסה ועל האוכל, בתוך הדיבורים האלה אפשר להשפיע אחת לחברתה. למה לנו להזיק לעצמנו ולכלל ישראל? לדבר בשפה יפה והדברים יישמעו. והדברים באמת הם חמורים מאוד, כי הרי הפסוק אומר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש. קהל קדוש, שאנחנו מדברים להצילך ולתת אויביך לפניך, אנחנו מדברים פה על הצניעות מבחינת הפרט ומבחינת הכלל. להצילך זה מבחינת הפרט. ברגע שהקדוש ברוך הוא כביכול מסתלק, שב מאחריך, אז אין את הלהצילך. אנחנו הרי עדים לדברים איומים, לכל מיני אסונות, תאונות דרכים, השם ישמרנו, למחלות משונות, המחלה האיומה שמטרטרת ומחלה נורא והיום. מי יציל אותנו? להצילך. במה להצילך? כשהשם יתברך איתנו, להצילך. ולמה? בתנאי והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ירווה דבר. הרואה בנפשנו הדבר. אמהות שתפקידם להמשיך את כלל ישראל בעולם, להמשיך את הדורות, לא בידיים שלנו, מצד אחד נבנה ומצד שני נהרוס. אש דולקת, במקום להביא מים ולחבות, אז שופכים נפט, מגדילים את הבערה. במקום להציל את כלל ישראל, להמשיך את החיים של כלל ישראל, גורמים באי צניעות, בהכנסת ערס יצר הרע לבני ישראל, בזה הרי גורמים לשווא מאחריך, ואז הולך להצילך, החלק הפרטי שלך בחייך, והחלק השני זה ולתת אויביך לפניך, מה שכלל ישראל נמצא, כללות ישראל שנמצאים במצב שאף אחד לא יודע מה ילד יום, מה יהיה המשך, אף אחד לא יודע. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא כביכול ושב מאחריך, הוא לא נמצא איתנו. שיהיה איתנו אז אנחנו ננצל מכל וכל, מכל הגזרות הרעות. נשים יקרות, הדף הזה שלפניכם, תלמדו את זה היטב, קחו את זה לתשומת לבכם, את כל מה שכתוב פה ולקיים את הדברים. ואני כבר רוצה לסיים לכבודו של הרב ניסים קרליץ שליטה שידבר, אני אסיים בדבר אחד. כל אמא יודעת את הפסוק, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. כולנו מכירים את הפסוק הזה. נשאלת השאלה, מוסר אביך, מבינים, אבא מוכיח, מייסר, מה זה תורת אמך? האמא זה התורה? התורה נמצא אצל האבא, אבא עוסק בתורה, אבא יודע תורה. האמא יודעת בוודאי מה שהיא צריכה לדעת, אבל עיקר התורה נמצא אצל האיש. מה זה תורת אמך? איך מתייחסת התורה אל האמא? נשים יקרות, דנה, המפתח של התורה שאתם כולכם רוצות, כל אמא בישראל רוצה לראות את הבן שלה, תלמיד חכם, ממשיך את משה רבנו מסיני, ממשיך ללמד תורה וממצוות, ממשיך להיות בדרך התורה. כל אמא זו שיפתה, שמדליקה נרות, מכסה את עיניה ומבקשת רחמים מהקדוש ברוך הוא, על בעלה שיעסוק בתורה, על בניה שיהיו תלמידי חכמים. כל אמא בישראל, אמא יותר קשרה עם דמעות, אומרת את התפילה הזאת. את רוצה שהבן שלך יהיה כזה? תדעי, את היסוד לתורה של הבן שלך. אם בבית את מתנהגת בצניעות, אם את מתהלכת בצניעות, שורה שכינה בבית, יש קדושה בבית, הבן רואה אמא יהודיה, אמא יהודיה שעושה את רצון השם, הוא מתמלא ברגשי קדושה, והלב שלו פתוח לעסוק בתורה, וממילא הוא יכול לעסוק באמת בתורה ולגדול ולצמוח. אבל אם חלילה לצד שני, אמא שלא מתנהגת בצניעות, מה הבן רואה פה? הבן מבין דבר אחד, תאוות, ליהנות מהעולם הזה, ליהנות וליהנות וליהנות. הוא מקבל כאן את המסר מההורים, מהאימא שלו, יחד עם האוכל שהיא נותנת לו ומכינה לו לחדר, ששמה לו את הסנדוויץ' לחדר, שילך ויעסוק בתורה, הוא אוכל עוד משהו ביחד עם הסנדוויץ'. הוא אוכל גם את ההשקפה של החיים בבית, מה האימא חושבת ומה היא צריכה, ליהנות וליהנות וליהנות. ליהנות, גם הוא רוצה ליהנות. ברגע שגם הוא רוצה ליהנות, השכל לא פתוח לדברי תורה, השכל פתוח לדברים אחרים, וככה ירידת הדורות הולכת והולכת והולכת. נמצא היסוד, הבסיס, שעליו מונחת התורה של הבנים, תלויה באמא. אמא שנותנת את הקו בבית לתורה ולמצוות, ולא להנאות עולם הזה, אלא להגיע באמת לחיי העולם הבא. אמא כזאת משרישה בילד אהבה וחשק ורצון ללמוד, ואז הוא יהיה גדול בתורה. זהו זה, אל תיטוש תורת אמך. אמא נותנת את התורה לבנים, בהנהגה שלה היא מראה לבן, אני חיה חיי תורה, בני תגדל גם אתה לחיי תורה. זהו המסר, לזה התאספנו, ואנחנו רוצים לבנות את בית המקדש שנחרב גם בסיבה הזאת שגבו בנות ציון, שהפסוק מוכיח בישעיהו. ננהיג את עצמנו בצניעות, ננהיג את עצמנו בבית, להראות שהחיים הם חיי תורה, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שאנחנו נקיים, וזה מה שצריכים לחיות, וזהו יהודי, בלי זה זה לא יהודי. וככה בן יצא תלמיד חכם. אני מסיים במילה נפלאה שראיתי בחזון איש בפאר הדור, כתב שם דבר נפלא, נפלא ביותר רבותיי. החזון איש אומר שם, אם לפעמים אמא לובשת בצניעות, חם מאוד בחוב, היא מזיעה, מזיעה פשוט מאוד מהלבוש. נטפי עגלי זיעה נוטפים ממנה. אומר החזון איש ככה מובא בשמו בפר הדור, כאשר אישה נזהרת ומדקדקת במצוות הצניעות כדת, ולפעמים נוטפים עגלי זיעה ממנה, הקדוש ברוך הוא נוטל טיפות אלו בשומרם בבית גנזיו. טיפות הזיעה, כיוון שלובשים בצניעות יותר, יותר שומרים, יותר מכסים, טיפות זיעה שנוטפות מזה, הקדוש ברוך הוא שומרם בבית גנזיו, ולעתיד לבוא הופכם לתללי תחייה, להחיותם בתחיית המתים ובחיי העולם הבא. טיפות האלה הן טיפות רפואה, טיפות זיעה שבא מצניעות בשמירת הטהרה והקדושה, הם נותנים חיים לנו ולכלל ישראל. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרתנו הבא ליתר, מסעים אותו מכנס זה של אנשים שנצא מחוזקות ונחזה גם כן את אחרים. הקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו ונזכה בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, וכן בעזרת השם נגאל בזכות נשים צדקניות.
כעת נשמע את דבריו של מורנו ורבינו הגאון הגדול, שבא במיוחד למרות חולשתו, הגאון רבי ניסים קרליץ שליטא.
המושג צניעות כולל הרבה דרגות. הנביא דורש, מה השם שואל ממך? לעשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת עם השם אלוקיך. צניעות של הצנע לכת עם השם אלוקיך. בשולחן ערוך כתוב בלשון כזה, על יחשוב אדם הנני בחדרי חדרים. זה לא כך, אף מי רואיני. לא. השם מלא כל הארץ כבודו. אז הצניות האמיתית הגדולה שזה תכלית להגיע, הרגשה שאדם נמצא לא במקום שלא רואים, רואים. הגמרא אומרת, איזה נקרא צנוע? איך האדם מגיע לשם כזה, האדם צנוע בבית הכיסא? אם הוא שם נזהר בצניעות, זה סימן שהוא צנוע. שם אין, לא מרגישים קדושה, אסור בדברי תורה ובמחשבות של קדושה. ויחל פיקן, הוא מרגיש שגם שם צריך להיות צנוע. זה הדרגה הגדולה של צנוע. זה כשמדברים על דרגות גדולות של צנועות. אבל כמה הפוך מזה ורחוק מזה הקצה השני, כשאדם לא מרגיש בכלל שיש במלא התבייש, שאדם יכול רגש של יש דברים שצריך להצניע. הרי זהו לא שאין לו צניעות, זה ההפוך מצניעות. אנחנו רגילים שזה הניסיון של דורנו, שלא נהיה לפחות הפוך מצניעות. הרי מה שאנחנו חייבים לחסות, אם זה מלבושים או שערות, את כל הגוף שיהיה מכוסה מה שצריך, מה שההלכה מחייבת, זה הרי רק להוציא מההפוך של צניעות. הפרטים של כל הלכה, כשמקיימים אותה ברצינות, שרוצים לקיים אותה, לא מחפשים היתרים, מה שאסור, מה שצריך להיות מכוסה, שיהיה באמת מכוסה, זה הדין ההלכה שכל בת ישראל חייבת בזה. ולא נחשוב את זה. דיברנו מקודם על דרגות גדולות, לא נחשוב שזה לא כלום, גם זה דרגה גדולה. אישה שמדגדגת בזה קיבל אישה שיש לה דרגה גדולה של צניעות, וזה דרגה וחשיבות באדם הזה, באישה הזאת. עלינו בימים האלה לחשוב מה שאפשר בידינו לתקן ולהתחזק בזה, ובוודאי בזכות זה נזכה לקרב את הגאולה של כל ישראל.
נשמע כעת את דברי הרב הגאון רבי משה שאול קליין, בבקשה.
השליח ציבור, לפני שמתחיל את תפילתו בימים נוראים, מתחיל במילים: הנני אני ממעש נרעש ונפחד, מפחד יושב תהילות. אני עומד כאן לפני גדולי רבני אשדוד ולפני קהל קדוש של ציבור נשים צדקניות, ששמענו בדברים הקודמים שזה יסוד קיום עם ישראל. אבל הנביא אומר: הרם כשופר קולך. שופר אין בו קול עצמי, מה שמכניסים בו אותו קול יוצא. כמו כן, אדם שעומד לפני ציבור חשוב כזה אינו אלא כשופר שהוא מרים את קולו, במה שקיבלנו מרבותינו זה אנחנו משמיעים לציבור. אנו עומדים בימים בהם אנחנו נזכרים בתפילה שאומרים במוספים: מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. בימים בהם גלתה השכינה הקדושה מארצנו, בימים אלו עלינו לעשות המאמצים הכבירים להשיב את שכינתו בתוכנו. התורה הקדושה בפרשת קדושים אומר: הידבר השם אל מוישה לאמור, דבר אל כל הדעת בני ישראל ואומרתו עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם לוקחם. מסביר רש"י מה הפירוש קדושים תהיו. אומר רש"י: הבו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה. מדברים אלו ראשית עלינו ללמוד שהקדוש ברוך הוא אומר: דבר אל כל הדעת בני ישראל. שלא תאמר מצוות קדושים תהיו שייך רק ליחידים, רק לבני מדרגה. אני אדם פשוט, אליי זה לא מדבר. אומרת התורה הקדושה: לא, דבר אל כל הדעת בני ישראל, כולם שייכים במצוות קדושים תהיו, וכולם חייבים בזה. ולמה? כי קדוש אני השם אלוקיכם. יש בזה שתי מובנים: א', היות שאנו עם השם, העם שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר עלינו: והייתם לי סגולה מכל העמים, אז מילא הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות אדירים שכל נפש ונפש מישראל יכול להיות בדרגה שהקדושים תהיו. סיבה שנייה, שקדוש אני, היות שהקדוש ברוך הוא קדוש, הוא לא יכול לסבול כשמתנהגים שלא בקדושה. ועל זה התורה אומרת, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. ורש"י הקדוש מסביר שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה. מה המילים שרש"י אומר כאן גדר ערווה? ידוע, כל אחד יודע וכל בר דעת יודע שהוא רחוק חד ושלום מכל איסורי עריות. אבל חז"ל אומרים, מה דרכו של יצר הרע? היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד. הבן אדם הזה בתחילה לא חלם אפילו להגיע לעבודה זרה. הוא התחיל עם דברים קטנים, כמו שהגמרא אומרת, הוא התחיל עם כעס, התחיל עם דברים קטנים. אבל אם אדם מתחיל לפגוע בדברים הקטנים, לאט לאט יכול להגיע לדברים החמורים ביותר. יצר הרע פוגע קודם בגדרים, בהרחקות. לא, זה לא נורא כל כך, זה לא מדברים על עבירות חלילה, מדברים על גדר מסוים. צריך לדעת, אם שוברים את הגדר זה חמור מאוד. ידוע שפעם שאלו את הגאון רבי יוחנן אייבשיץ זכר צדיק לברכה, שאלו אותו שאלה חמורה, למה חז"ל אומרים כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה? או כזה עונש חמור על עובר דברי חכמים? ואילו בייסורים דורייתא יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, יש אמו מלכות. מלכות אפילו לא כל לא תעשה יש במלכות. מיתה זה רק עבירות חמורות. ענה רבי יוחנן אייבשיץ משל למה הדבר דומה לארמון של מלך שיש חומה סביב סביב ויש שערים שעומדים שם השומרים לשמור שלא ייכנסו אלה שאין להם זכות להיכנס. אם יבוא מישהו וירצה לפרוץ את השער, ירצה להיכנס שלא ברשות, ירצה לשבור את הגדר, אין חוכמות, מיד יורים בו, הורגים אותו. אבל מי שאפילו נכנס לארמונו של מלך ובתוך הארמון של מלך עשה איזה עוול, איזה חטא, אז דנים אותו לפי העונש, לפי החטא שלו, לוקחים אותו לבית משפט ודנים כמה מאסר מגיע לו, כמה מלכות מגיע לו. מה הסיבה? לפרוץ גדר זה לפעמים יותר מסוכן מהחטא עצמו. אם פורצים את הגדר אז אין גבולות. ועל כן חז"ל תפקידם היה לעשות משמרת למשמר אל משמרתי. חז"ל אומרים עשו משמרת למשמרתי, הם שומרים של ארמון המלך, הם השומרים שלא נכתב בתרי"ג מצוות. ועל כן מי שעובר על דבריהם פורץ את הגדר וחייב מיתה. ועל זה נאמר הוא פורץ גדר ישכן ונחש. התורה הקדושה בפרשת כסייצי אומרת כי תצא מחנה על אוהביך ונשמרת מכל דבר רע. והפרשה מסיימת כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אוהביך לפניך, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. בספרים הקדושים מפרשים הרבה על מה שכתוב בתורה מלחמה פירושו מלחמת היצר. הבעל חובות הלבבות כותב שחכם אחד מצא אנשים שחזרו ממלחמה שמחים וטובי לב, הם היו מנצחים. אמר להם החכם, שבתם ממלחמה קטנה, הכינו עצמכם למלחמה גדולה. האנשים האלה לא הבינו את דבריו. הרי אנחנו עכשיו חוזרים המלחמה הגדולה וניצחנו ברוך השם. איזה מלחמה גדולה צריך להכין את עצמנו? אמר להם החכם, זה מלחמת היצר. המלחמה שלחמתם עם השונא שלכם וניצחתם היא מלחמה קטנה לעומת מלחמת היצר. למה? מלחמה עם שונא מנסים פעם, פעמיים, שלוש, מנסה השונא לבוא למלחמה, ורואה שלא מצליח, אז הוא עוזב. אבל יצר הרע, הוא לא מתייאש לעולם. הוא מנסה עוד פעם, ועוד פעם. יש חז"ל מגדירים את היצר הרע כזבוב היושב על מפתחי הלב. וכמו זבוב, כמה שמגרשים אותו הוא חוזר, אותו דבר יצר הרע. וחז"ל אומרים מסכת סוכה, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו. היצר הרע של האדם מתגבר עליו בכל יום, ואם לא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, הוא לא יכול להתגבר על היצר הרע, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. השם לא יעזבנו בידו וירשנו בשופטו. הרשע מוגדר כאן זה היצר הרע. הוא מחפש את הצדיק, את כל איש ישראלי, הוא מבקש להמיתו, להמיתו פשוטו כמשמעו, מיתת הנפש. והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אעזוב אותו ביד, אני אעזור לו. אם רק ירצה להתגבר ליצר הרע, הבא לתאר מסיים אותו. ועל זה אומר הפסוק שהזכרנו לאל, כי תצא מהחנה על אובך, איך תלחם מיצר הרע? איך תוכל לנצח אותו? ונשמרת מכל דבר רע. צריך לשמר לא רק מדברים גדולים, צריך לשמר גם מדברים קטנים. בכל הגדרים, בכל הסייגים שמובאו חז"ל, ובכל המנהגים הקדושים שקבעו לנו רבותינו הקדושים. ומהו הנושא שצריך בעיקר לשמר עליו? מהו המלחמה התמידית שיש לנו? ודאי המלחמה היא בכל פרט לפרט.